מגיעים לפרשת ויצב, אנחנו עומדים בפני קושי שאין לנו בדרך כלל. כשיש מאבק בין אברהם ובין אמרפל, אנחנו יודעים היטב באיזה צד אנחנו. כשהמאבק בין יצחק וישמעאל, אנחנו גם יודעים. בין יעקב ועשיו, כמובן גם כן. אבל כאן מגיע מאבק בין צדיקים לשני הצדדים. יוסף הוא צדיק, והאחים הם צדיקים, כולם כתובים על אבני החושן לזיכרון לפני השם, כולם כתובים על אבני האפוד לזיכרון לפני השם, ובכל זאת יש מאבק ביניהם. כאן אנחנו לא יכולים להזדהות עם צד אחד ולהתנגד לצד אחר. ואנחנו כולם צדיקים, כל השבטים הקדושים. רואים אפילו שבשעה שהם חוטאים, בשעה של מכירת יוסף, יש להם כוח לעשות חרם שהקדוש ברוך הוא נכנע לחרם הזה, לא לגלות ליעקב ממה שקרה עם יוסף. אז רואים איזה צדיקים הם, ויחד עם זה, עבירה היא עבירה. אין מה לדבר שעבירה היא עבירה. צריך להבין את שני הצדדים, וצריך להבין איך לא לנהוג. עד כמה שלפי קוצר דעתנו אנחנו יכולים לחשוב על הנושאים. אנחנו כמובן לא יודעים לרדת לסוף דעתם של השבטים הקדושים, אבל רק איך שזה נראה כפי קוצר דעתנו. החטא הזה הרי מביא את הירידה למצרים. אמנם הירידה למצרים נגזרה כבר על אברהם אבינו, אבל בכל זאת המקה בפטיש זה החטא הזה של מכירת יוסף. מה קורה כאן? יוסף מביא את דיבתם רעה של האחים אל אביהם. האם הוא מדבר לשון הרע? ככה דשם לשון הרע חס ושלום. יוסף מתכוון לחנך את האחים שלו. האחים לפי דעתו אוכלים עבר מן החי ועושים עוד כמה דברים לא בסדר, אז צריך לחנך אותם. והוא לא מצליח להשפיע עליהם, אז מי יכול להשפיע עליהם? האבא. הוא האבא שלהם, הוא הרב, הוא חכם, הוא נביא. כמעט גדול הדור, קשה למה ממש גדול הדור, כי עדיין יצחק אבינו חי, אבל כל פעמים האבא גם הוא משלושת האבות הקדושים, הבכיר שבו האבות אפילו, אז האבא יוכל לחנך אותם. כך יוסף חושב לפנות אל האבא שיחנך אותם. בכל זאת יוסף נענש עד שדיבר לשון הרע, כפי שרשי כבר מראה שהוא נענש על שדיבר לשון הרע. ולמה? הוא לא דן את האחים מספיק לקו זכות. הוא היה צריך לחשוב, אם אני חושב שזה עבר מן החי, אבל 10 חכמים גדולים, צדיקים גדולים, חושבים שזה לא עבר מן החי, אולי אני טועה, אולי הם צודקים. הוא לא מספיק חושב, זה לא פשוט שהאחים נכשלים באיסור עבר מן החי, ושאר הדברים של השימונה. היה צריך לדון אותם יותר לקו זכות. ואותו דבר ממש גם האחים. האחים חושבים על יוסף שהוא מדבר לשון הרע אל האבא, כי הוא רוצה לסלק אותם מהירושה הרוחנית של אברהם אבינו. בדור הראשון המאבק בין יצחק וישמעאל, ויצחק זוכה בירושה הרוחנית של אברהם אבינו, ויחד עם זה גם בארץ ישראל. בדור השני המאבק בין יעקב לעשיו, ויעקב זוכה בברכה וזוכה בארץ ישראל ובכל הירושה הרוחנית של אברהם אבינו. אז עכשיו הם חושבים שבדור השלישי יוסף רוצה לעשות את זה, שהוא יקבל את כל ההנהגה הרוחנית, כל המורשת הרוחנית של אברהם אבינו ואת ארץ ישראל יחד עם זה. והאחים במקרה הטוב יהיו עבדים שלו, כמו שיצחק אמר לעשיו, ליעקב, הווה גביר לאחיך. אז כך הם חושבים שאבא יגיד ליוסף, הווה גביר לאחיך, והם יעבדו אותו. וזה לא מוצדק, והם צודקים שזה לא מוצדק שהם יהיו עבדים ליוסף. אז הם דנים את יוסף מדין רודף, שהוא רוצה לנשל אותם מהירושה הממונית והרוחנית, הכל מדין רודף. מה הראייה שהם דנים את יוסף מדין רודף ולא באיזה חיוב מיטה דאורייתא אחר? מפני שהתורה אומרת לנו וישבו לאכול לחם. למה התורה צריכה לספר לנו שהם ישבו לאכול לחם? אלא מפני שיש הלכה שבית דין שדן את דיני נפשות אסור להם לאכול באותו יום. אז איך הם יושבים לאכול לחם? מפני שזה לא דיני נפשות, הם לא דנים כאן כאילו הוא עשה איזה עבירה שעליה חייב מיטה, אלא כאילו הוא רודף, רודף מותר לסלק מהעולם, אבל זה לא דיני נפשות, אין להם כאן דין שאסור להם לאכול לחם. ולכן גם ברגע שמוצאים תחליף שלא צריך להרוג את יוסף, אפשר למכור אותו למדיינים ויותר כבר לא ישמעו עליו לפי דעתם, אז באמת מוכרים אותו, כי כך הדין ברודף, שאם אפשר להיפטר ממנו בלי להרוג אותו, אסור להרוג אותו. אז בסדר, אז ימכרו אותו למדיינים, יותר כבר לא ישמעו ממנו, אז באמת לא הורגים אותו. הם דנים אותו רק כרודף, לא כחייב מיטה. מי שחייב מיטה אי אפשר למכור אותו לעבד כתחליף לחיוב מיטה. אבל מי שרדף, אז אפשר להיפטר ממנו בדרך אחרת. למה באמת הם נענשים על כל זה? אם יש להם טעות, אבל לא מגיע להם עונש כל כך חמור. מפני שהם לא מודעים לזה שגם שהם פוסקים מתוך קנאה. התורה מעידה ויקנאו בו אחיו. והם לא מודעים לזה שהשיפוט שלהם לא שיפוט נקי. לא שיפוט בדעת סדולה, אלא מתוך קנאה. מי שנוגע בדבר לא יכול לדון. אנחנו אסור לנו לדבר דברים כאלה, אבל התורה אומרת על האחים שיש להם מידת הקנאה. אצל גדולי עולם התורה דנה את הפנימיות שלהם, את הסדקים הדקים בפנימיות שלהם, ויש להם סדק קטן, הקנאה מטעה אותם, ולכן הם באים לפסק לא נכון. המשנה אומרת, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, וכאן הקנאה מוציאה אותם מן העולם. אנחנו רואים בהמשך הפרשה את הקנאה והתאווה והכבוד משפיעים. החטא שלו זה התאווה, הוא לא רוצה שתמר תתעבר, אז התאווה מביאה אותו לחטא שלו. עונן, החטא שלו זה הקנאה, הוא לא רוצה להקים זרע לאחיו, זה מוציא אותו מן העולם, הקנאה והאחיו. ויהודה, הניסיון שלו בכבוד, האם הוא יודע במה שעשה או שלא יודע במה שעשה, אלא שבניגוד לער ועונן, יהודה עומד בניסיון, הוא מוותר על כבודו, מודה מה שעשה, אבל הניסיון שלו היה הכבוד. רב חיים ויטל שואל, למה התורה לא כתבה לאווים על דברים כאלה? יש כמה מידות שהתורה אסרה, שנאה, נקימה, נתירה, אבל יש דברים שהתורה לא כתבה עליהם לאו, על קנאה אין לאו בתורה, על כבוד אין לאו בתורה, למה, על תאווה אין לאו בתורה, למה התורה לא כתבה מצוות מפורשות על הדברים האלה? אם הם כל כך מסוכנים, מוצאים את האדם מן העולם, העולם הזה והעולם הבא, אז למה התורה לא כתבה לאו מפורשים על הדברים האלה? אז אומר חיים ויטל, מפני שזה עוד לפני תורה, זה בסיס לתורה, שלא יהיה לך לב כזה. עם לב כזה אתה בכלל לא יכול לקבל תורה. כמובן, אנחנו לא מדברים על השבטים הקדושים, אבל לפי מדרגות שלנו, עם לב שנגוע בקנאה, תאווה וכבוד, אתה לא יכול לקבל תורה. אתה צריך קודם לנקות את הלב כדי שתוכל לקבל תורה. אז לכן אין כאן לב בתורה, אז הם קודמים בתורה. דרך ארץ קדמה לתורה, כפי שאמרו חזר. אז זה שייך לדרך ארץ שקדמה לתורה. אמנם נכון שאחרי שתלמד תורה, זה צריך להיות עוד יותר מודן אצלך. תרגיש עוד יותר רחוק מקנאה, עוד יותר רחוק מתאווה, עוד יותר רחוק מכבוד. אבל היסוד צריך להיות עוד לפני קבלת התורה, זה צריך להיות בסיס לקבלת התורה. עיקר עבודת האדם בעולם הזה, כשיש לו כבר תורה לעדן את המידות, להיות עוד יותר עדין, עוד יותר רחוק מקנאה ותאווה ושאר הדברים, זה מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה, מפני שהוא יבוא לעולם הבא. הוא מקווה שיבוא לעולם הבא, מה הוא יקבל בעולם הבא? תורה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה שם, אבל הוא צריך שיהיה לו כלי קיבול לתורה. הדברים האלה הם מונעים את הכלי קיבול של התורה. כמה שאדם יותר מעדן את מידותיו, יותר יש לו כלי קיבול לקבל את תורת השם, את האור הגדול של עולם הבא. אחרת יושב בעולם הבא ולא יהיה לו כלום מזה. למשל לאדם שהוא זמן בסעודה אבל אין לו כלי אכילה, הוא לא יכול לאכול. גם אם יבוא לעולם הבא לא יוכל לקבל את טוב השם, את האור של השם. אז האדם בעולם הזה מתקן את המידות כדי שיוכל להיכנס לעולם הבא. אם למשל יהודה היה עומד על כבודו ולא היה מודה, אז היה לו יותר כבוד, היה לו הרבה פחות כבוד, היה מפסיד את כל הייעוד שלו, כל המלכות של בית יהודה. ככה יהודה הוא המנהיג של כל השבטים, משיח במרב ימינו יוצא ממנו. כל זה הוא היה מפסיד אם היה עומד על הכבוד. בגלל שלא עמד על כבודו זוכה לכבוד האמיתי, כבוד נצחי של כל בית אביד ובניין בית המקדש והכל. את התאווה אנחנו רואים במו עינינו כמה חללים התאווה מפילה. אנשים לוקחים סמים, אנשים מאשנים, בתי כברות מלאים מאנשים שהתאווה שלחה אותם, הם לא יודעים לעולם הבא, אולי לגיהנום, אבל קודם מהעולם הזה הוציאה אותם. רואים את זה בעיניים ולא תמיד לוקחים מוסר, אנשים ממשיכים לעשן, לא מתגברים על התאווה הזאת. סמים רחמת זאת, זה כבר רואים בעיניים, זה לא צריך לראות זה במשנה, אתה יכול לראות זה בעולם הזה, ואנשים לא מצליחים להתגבר על זה. התאווה זה שוב הניסיון של יוסף ואשת פוטיפה. אשת פוטיפה באה אומנם חשבונות שזה לשם שמיים. רש"י אומר שלמה נספחה פרשת אשת פוטיפה לפרשת תמר, אמר לך מעזו לשם שמיים, עבזו לשם שמיים, אבל על שם שמיים של אשת פוטיפה הוא שם שמיים רעוע מאוד. חז"ל אומרים שאיך יוסף התגבר על הניסיון הזה, נראתה לו דמות יוקנו של אביו. אז פרש מוריד רבי הרב דסלר זכרונו לברכה, מה פרש דמות יוקנו של אביו? המידה של אביו היא אמת, תיתן אמת ליעקב. כשיוסף מסתכל במשקפיים של אמת, אז הוא רואה שעל שם שמיים של אשת פוטיפה זה שקר, אין מה להימשך אחריה. אדמור מקוצק הרי אמר שמה זה בכל מעשיך היו שם שמיים, שגם על שם שמיים צריך להיות לשם שמיים, ועל שם שמיים של אשת פטיפה הוא לא לשם שמיים, על שם שמיים של תמר הוא לשם שמיים אמיתי, ועל שם שמיים של אשת פטיפה הוא חשבון טעות. מה הראיה? הראיה ברגע שבא ניסיון, תמר מוכנה להישרף ולא להלבין את פני יהודה ברבים. מתמר אנחנו הרי לומדים את הדין הזה, שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. היא אומרת יהודה הקרנה, אם יהודה יכיר אז טוב, ואם לא יכיר אז היא תישרף, היא לא תמר עליו שום דבר. והיא לא אשת פוטיפה, להפך, אומרת על יוסף פעם שהוא לא עשה, היא מוכנה לטפול על יוסף שישימו אותו בבית הסוהר. אולי גם זה חסד השם, בדרך הטבע מי שנאשם בדברים כאלה במצרים אולי היו תולים אותו, אבל יש מפרשים שגם בעלה הכיר אותה קצת ולא האמין לסיפורים שלה. שמפרשים כך את מה שיוסף אמר לשר המשקים, וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור, שאומר שלא עשיתי מאומה והראיה ששמו אותי בבור, אם באמת הייתי עושה הרי היו תולים אותי, אלא לא עשיתי מאומה. אז היא שולחת את יוסף לבור בלי שום סיבה, זה על שם שמיים של הגברת הזאת, על שם שמיים של תמר הוא אמיתי. אפילו משה רבנו עליו השלום, השלם מכל אדם, שוודאי אסור לנו לדבר עליו, במידת הכעס הוא נכשל, במידת הכעס גרמה לו, מה בדיוק היה בני מריבה, יש לי עוד שונות, אבל כל פנים פרשו שמידת הכעס הייתה שם. והרמב"ם מסביר הרי שכעס, גם כשצריך לכעוס, צריך להיות רק כעס הפנים, לא כעס הלב. כמו שחקן שתפקידו בהצגה לכעוס על מישהו, אז הוא לא כועס עליו, הוא אוהב אותו, הם ידידים הכי טובים. בהצגה תפקידו לכעוס עליו. אז כעס, גם כשהוא מוצדק, צריך להיות רק כעס של הצגה, לא כעס אמיתי, ככה רמב״ם אומר. רמב״ם אומר שדרך השם בכל המידות ללכת בדרך האמצעי, לא בקיצוניות. למשל, לא להיות בזבזן בלי גבול, לא להיות קמצן בלי גבול, וכן בשאר מידות. אלא מה שחסיד הולך קצת מעבר לאמצע. חכם הולך באמצע וחסיד הולך קצת מעבר לאמצע, אבל לא לקצה, חוץ משתי מידות שבאמצע ללכת עד הקצה האחרון, אומר רמב"ם, להתרחק מהכעס עד הקצה האחרון ומגאווה. משה רבינו היה שלם בזה, להתרחק מגאווה עד הקצה האחרון, הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. משתי המידות האלה, אומר רמב"ם, שמוכרחים ללכת עד הקצה האחרון. בשעה הדברים להיות מעבר באמצע אם רוצה להיות חסיד, אבל לא ללכת עד הקצה האחרון. חז"ל אומרים על ירבעם בן נבט, מאלה המלכים שאין להם חלק בעולם הבא. מה הביא אותו לזה שאין לו חלק בעולם הבא? אומרים חז"ל, גסות הרוח, כלומר גאווה שהייתה בירבעם, התרדת מן העולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא הציע לירבעם, חזור בך, ואני ואתה ובן גישי נטייל בגן עדן. אז שואל אותו ירבעם, מי בראש? הוא רוצה להיות לפני בן גישי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן גישי בראש. אומר ירבעם, אם כך אני לא רוצה. לא כדאי לך להיות שלישי לקדוש ברוך הוא כביכול ולבן גישי? איזה תענוג זה היה להיות במדרגה עצומה כזאת. לא, הוא מוכרח להיות השני, לא השלישי. אם הוא השלישי, אצלנו שלישי זה מעלה גדולה בקריאת התורה, אבל ירבעם שלישי לא רוצה, הוא רוצה להיות דווקא השני. במדרגה עצומה כזאת, לפני כל אלפי הברואים שלא זוכים להיות במדרגות כאלה, לפני תנאים ואמוראים ונביאים והכל, לא, הוא לא רוצה, הוא רוצה דווקא השני, ואם לא השני, אז הוא מבטר על הכל, אז הוא ימשיך להחטיא את ישראל, ללכת לעגלים בבית קל ובדם במקום לעלות למקדש בירושלים. זה, בשביל זה הוא מפסיד עולם הבא. זה נורא והיום לחשוב על הדברים האלה, עד איפה בן אדם מגיע. רע לשמיים ורע לבריות, הוא גורם גלות לכל עשרת השבטים, ובסופו של דבר, גם ליהודה ובנימין, אבל זה איזה יותר עקיף, אבל לעשרת השבטים, אחיה השילוני הרי אמר לו שהוא מביא גלות, ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, אחיה השילוני אמר לו, ושום דבר לא עוזר. הוא כבר ראה איזה מופת שהמזבח נקרע ונשפך הדשם אשר עליו, ושיבשה ידו כשהוא ניסה לתפוס את הנביא, וכשהנביא התפלל אז ידו שהוא מבריע, והכל לא עוזר. הוא לא מוכן להיות שלישי, הוא מוכרח להיות השני, ואם לא, אז הוא מחריב את כל ישראל. נורא ואיום. אז איפה מי שחז"ל אמרו, מי שזובח את יצרו, אז הוא נחשב כאילו יותר מכל הקורבנות. ונאמר, זובח תודה יכבדן אני. שאם זובח את היצר שלו, אז כאילו יקריב תודה וכל הקורבנות. להתגבר על הדברים האלה. בין אלה שזובחים את יצרם זה ההרוגים על קידוש השם, הם הרי כבר אין להם שום יצר, אין קנאה ואין תאווה ואין כבוד ואין שום דבר, נהרג על קידוש השם. זה המדרגה הגדולה. גם אלה שנהרגו מאונס, אבל עוד יותר אלה שמרצון נהרגו. נהרגו מאונס, למשל אצל הגרמנים, שהגרמנים הרגו כל יהודי, בין אם הוא שומר מצוות ובין אם הוא לא שומר מצוות. אבל הרוגי מלכות יוון, למשל, זה הרוגים מרצון, שמרצון קידשו את השם לשמור, כשהיוונים מוסרים למול את הבנים, אז הם מלאים את הבנים, כשהיוונים מוסרים לשמור שבת, הם שומרים את השבת, זה הזוכרת יצרו האמיתי. אנחנו אומרים בחנוכה, מסרת גיבורים ביד חלשים. שמעתי שרבי חפצה סרנא זכרונו לברכה, ראש ישיבת חברון, היה שואל ילדים, החשמונאים היו גיבורים או חלשים? ילדים אומרים כמובן היו גיבורים, אבל לא נכון, אנחנו אומרים בתפילה שהם היו חלשים, מסרת גיבורים ביד חלשים. אז חשבתי ללמד זכות פחות, אולי הילדים צודקים, שהחשמונאים היו גיבורים, החלשים שניצחו את יוון זה אלה שהיו לפני החשמונאים, כל אלה שנהרגו על קידוש השם על ידי היוונים, הם מוטטו את מלכות יוון, בגללם מלכות יוון התמוטטה, מה כבפתי שאחר כך היו מתתיהו ובניו, והם זכו לקידוש השם הגדול שנעשתה תשועה על ישראל על ידם, אבל מי גרם שהם יוכלו לנצח את יוון זה כל אלה שנהרגו על קידוש השם, כל אלה שמסרו את נפשם על קידוש השם, על שמירת שבת ועל המילה ועל הכשרות ועל שאר הדברים. הם החלשים שניצחו. בדור שלנו היו שתי מלכויות איומות בשנאת ישראל שלהם. מצד אחד הגרמנים יימח שמם, מצד שני הקומוניזם שאומנם לא רדף יהודים בגוף, אבל תורת ישראל רדף באפריקה, גם רדף אותנו בגשמיות קצת, אבל בעיקר את תורת ישראל באפריקה. הגרמנים נפלו עם המון שפיכות דמים, לא רק של יהודים אלא גם גויים, המון דם נשפך כדי לנצח את גרמניה, גם של אנגלים ורוסים וצרפתים ואמריקאים ושאר אומות, וגם דם של גרמנים, המון דם נשפך במפלה של גרמניה. לעומת זה במפלה של הקומוניזם כמעט לא נשפחה טיפת דם, הקומוניזם התמוטט כמעט בלי שום שפיכות דמים. אז מי מוטט את הקומוניזם? כל אלה שמסרו נפשם על קידוש השם, כל אותם החלשים שנשלחו לסיביר על לימוד תורה ועל מילה ועל כשרות ועל שבת ועל שאר הדברים, הם אלה שניצחו את רוסיה. שמעתי מאבי מורי שהגאון בצלאל צ'ולקין זכרונו לברכה דיבר פעם בשבת חנוכה, הוא דיבר על הפסוק לא בחי ולא בכוח כי אם ברוחי, אז אמר איפה אפשר לראות שלא בחיים לא בכוח? ברוסיה יש להם כך וכך ספוטניקים וטנקים ומי יודע מה עוד, ומה הם מפחדים? מסידור ביד של יהודים, מזה הם מפחדים. אם היה זוכה לחיות עוד כמה שנים היה יכול לומר ובאמת הסידור ניצח, כל הספוטניקים לא עזרו להם, הקומוניזם התמוטט, הראש ממשלה האחרון של הקומוניסטים גורבצ'וב הודעה בפה מלא שהם טעו במה שנלחמו נגד הדת, הקומוניזם התמוטט והסידור ניצח, היום כל יהודי ברוסיה יכול ללמוד תורה ולשמור שבת ולעלות לארץ ישראל אם הוא רוצה, לא בחי ולא בכוח, הסידור ניצח. נחשון בן עמינדב משבט יהודה הולך לים סוף בלי חשבונות, הקדוש ברוך הוא אומר לעבור את ים סוף, הוא קופץ לים, המים מגיעים לו עד נפש, משה כבר מתפלל שאין אלוקים כי באו מים עד נפש, הולך בלי חשבונות, זובח את יצרו, אז הוא זוכה להיות הראשון, כלומר הראשון מהנשיאים להקריב בחנוכת המזבח, והוא זוכה לממשלה, הייתה יהודה בצאת ישראל ממצרים, הייתה יהודה לקודשו, הים רעב היה נוסר, על ידי שיהודה מקדש את השם על ים סוף, הוא זוכה להיות המושל בישראל, שהים רעב היה נוסר מפניו. כשמנצחים את היצר אז באמת זוכים בכל הטוב, שאין קנאה, אין תאווה, אין כבוד, אין חשבונות, רק רצון השם, הולכים לכל הטוב של המצרים.